אנחנו היום ביום חמישי, ערב שבת קודש, פרשת בעלותך, י' בסיוון תשע"ו. אנחנו בפרק שלישי בליקודי אמרים, בעל התניא, פרק ג'. אנחנו נתחיל בסייעתא דשמיא את הפרק הזה. בפרק הקודם, פרק ב', אנחנו למעשה התבאר לנו המהות של הנפש השנית, כלומר הנפש האלוקית שהיא חלק אלוהה ממעל ממש. וגם אנחנו למדנו, התבהר לנו שיש בנפש האלוקית הזו שלוש מדרגות: נפש, רוח ונשמה. אוקיי? עכשיו, בפרק הזה, פרק ג', אנחנו נתחיל לבאר מה למעשה הכוחות שישנם בנפש האלוקית. כן, הסברנו שיש מדרגות, נפש, רוח, נשמה. עכשיו נבאר את המדרגות שיש בנפש הזו. אומר בעל התניא, או לפני זה, למעשה מה רוצה להגיד לנו בעל התניא? רוצה לומר לנו שכל אחת משלושת המדרגות הללו שאמרנו, נפש, רוח ונשמה, יש בה 10 כוחות. כלומר 10 הכוחות למעשה, אנחנו רגילים לומר אותם בחסידות ובקבלה, להגדיר אותם כ-10 ספירות. כן, בעל התניא נקרא לזה 10 כוחות, בסדר? כלומר, מה זה 10 כוחות הללו? לא יודעים, מכתר, חוכמה, פינה וכולי, עד מלכות. שזה למעשה המקור שממנו נמשכו 10 הכוחות הללו. כלומר, יש ספירות אלוקיות מוכניות שכנגדם בגוף האדם יש 10 כוחות. 10 הספירות הן נחלקות למעשה לשתי חלוקות מרכזיות. יש 3 ו-7. כלומר, 3 ספירות בשווה 3 כוחות, שהם בחלק היותר גבוה במבנה, ו-7 כוחות שווה 7 ספירות בחלק התחתון של המבנה. אז אנחנו נראה איך שהרב בעל התניא יסביר את הדברים הללו. למעשה יש עוד, צריך לומר, שיש עוד שם לדבר הזה. 3 הספירות העליונות, 3 הכוחות, כמו שמכנה אותם בעל התניא, זה כתר, חוכמה ובינה, נקרא 3 אמות, לביסתר יצירה, ו-7 כפולות, זה 7 הספירות התחתונות, 7 הכוחות התחתונים במבנה, אוקיי? בואו נראה את הדברים בפנים. אומר הרב, והנה כל בחינה הוא מדרגה משלוש אלה, נפש, רוח ונשמה, כלולה מ-10 בחינות, כנגד 10 ספירות עליונות, שנשתלשלו מהן, הנחלקות לשתיים, שהן 3 אמות ו-7 כפולות. מה הפירוש? מה פירוש 3 אמות ומה פירוש 7 כפולות? אומר הרב, פירוש חוכמה, בינה ודעת, זה 3 אמות, ו-7 ימי הבניין, חסד, גבורה, תפארת וכולי. כלומר, השלוש אמות, כן, כאילו אמות, כאילו האם, הן חוכמה, בינה ודעת. למה הן נקראות אמות? אבל נראה אחר כך בהמשך, הרב יסביר. השבע הכפולות, למעשה קורא להם הרב, 7 ימי הבניין, הם למעשה רומזים ל-7 ימי בראשית, מהיום הראשון ועד יום השבת כולל. למה? משום שבימים הללו נבנה הבניין. הבניין זה העולם. וידוע, ומן המפורסם, שכל יום ויום הייתה בו מידה אחרת, הנהגה אחרת בבריאה. למשל, ביום הראשון מידת החסד, ביום השני מידת גבורה, וככה לסדר. נמצא שבשבעת ימי הבניין יש את 7 המידות. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד יסוד ומלכות, בסדר, זה הסדר. עד כאן יש שאלות? אין על מה כל כך, יש הרבה, אבל בסדר. לכן ממשיך בעל התניא ואומר, וכן בנפש האדם, שנחלקות לשתיים. בנפש האדם יש חלוקה פנימית. החלוקה הפנימית מתבססת על שכל ומידות. השכל כולל חוכמה, בינה ודעת, והמידות הם אהבת השם ופחדו ויראתו ולפערו וכו'. כלומר, למעשה אומר בעל התניא, אם אפשר פה, אומר בעל התניא שמידת החסד שאנחנו מדברים עליה בנפש האלוהית באה לידי ביטוי על ידי אהבת השם. יש לה ביטוי. מידת החסד, הקדוש ברוך הוא חסד, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, כן, אהבת השם, זה בא מצד החסד. איזה חסד? שהקדוש ברוך הוא נתן בי. כוחות הגבורה, גבורה זה פחד ויראה. ממי? מהקדוש ברוך הוא. מידת תפארת, אני מפאר את הקדוש ברוך הוא. מידת הוד, אני מכבד, כן, הודו, כן, אני רואה את הודו, הודו על ארץ ושמיים, ורן כלל לעמון. בסדר? נצח, נצחיותו של הקדוש ברוך הוא לכל. כלומר, זה ככה כל שאר המידות שאמרנו, שבע הכוחות, שבע הספירות שלמטה. לכן חב"ד, ראשי תיבות של חוכמה, בינה, דעת, הם נקראו אמות ומקור למידות. כי המידות הן תולדות של חב"ד. כלומר, שבע המידות התחתונות, כן, כמו שאמרנו, חסד, גבורה, עיוור, נצח, הוד, יסוד, ומלכות הם כתוצאה, כהשתלשלות, כמי שבעקבות מהלך של החוכמה והבינה ודעת, אז זה משתלשל אל השבע התחתונות. כמו שאמרנו, האם מולידה, כן, לכן הם נקראים חוכמה, בינה ודעת, אמות. כלומר, הן מקור התולדות. כמו שהאם היא מקור הוולד, היא זאת שמולידה. ממילא אנחנו אומרים שאמות, שלושת האמות, הן חוכמה, בינה ודעת, שמכוחם משתלשלים, נולדים, כן, המידות התחתונות, ולכן הן המקור. מקור המידות, אם ככה, הן תולדה של השכל. כן? תראו. כאשר אדם לומד איזה דבר והוא מתעמק להבין את הפירוש של מה שהוא לומד, בסדר? מה קורה באותו זמן במוח אצלנו? מה קורה? יש קודם כל נקודה כללית, העיון בדבר שהוא לומד, נכון? עכשיו, ככל שהוא לומד, הוא מנסה להבין, כל פעם הוא מתקדם עוד שלב, עוד שלב ועוד שלב, נכון? עד שהוא מרגיש שמה? שמשהו עכשיו לומד כבר לא קשה והוא מדהים, כן? כלומר, בשלב הזה, הוא עדיין לא יודע בדיוק מה המובן המלא של כל מה שהוא לומד, אבל הוא מתחיל לגלות בו ההבנה, נכון? אוקיי? זה התהליך. אחר כך, הוא מתחיל להבין ולהסביר לעצמו את הפרטים, כן? שיש בהבנה הכללית שלו, נכון? יש פרטים, זה נקרא בינה, אני מתחיל להבין, כלומר יש חוכמה, זה הראייה הכוללת של דבר שאני לומד, בלי ירידה לפרטים. אני מתחיל להבין, כלומר אני מתחיל להבין את הפרטים שבתוך העניין. כלומר, הנקודה שבה התחלנו ללמוד היא נקראת נקודה כללית, בסדר? באופן כללי אני לומד נושא. בזמן הזה שיש לנו הבנה כללית, הפרטים עדיין נעלמים ממני. אני עדיין לא יודע את הפרטים של הדבר הנלמד. בסדר? וככל שאני מבין את מה שאני לומד בפרטים שלו, אז אני יכול להוציא מן הכוח, מן ההבנה שלי אל המעשה, אל הכוח. כלומר, אנחנו מדברים על שני מצבים. אחד, נקודה כללית. אני תופס את הרעיון באופן כללי, שזה חוכמה, ואחר כך, אם אני ידע לפרטים, אני מגיע למצב של בינה. אחרי שאני גומר עם המצב הזה ומשלב בין הידיעה הכללית לבין ידיעת הפרטים, אז מה נקרא שאני מה? יודע את החוב. כלומר, חוכמה זה נקודה כללית. בינה זה הבנת הפרטים, דעת זה הידיעה של מה שלמדתי. עכשיו, להיות, זה הדבר התחילי. זה הדבר הראשון שאדם עושה. המילה זה נקרא אמות, אמא, שהיא מולידה את מה שיבוא אחר כך, פרטי המעשה, כן, ולא רק ידיעת הפרטים וידיעת הנושא הכללי, אלא עכשיו אני הופך את זה למעשה, מעשה שהוא נעשה דרך החסד, מעשה שנעשה דרך הגבורה, לכן הכוחות שנמצאים מתחת לשושת אלה של חוכמה בינה ודעת נקראים תולדות, כן, נקראים ילודים כביכול של העמות, לכן הם נקראים שבע כפולות. אני מסביר מה הכוונה בכפולות. עד כאן, בסדר? בואו נתקדם עם דברי הרב. ובהו העניין, בואו נסביר. כי הנה השכל שבנפש המשכלת, לא הנפש, שכל שבנפש, הוא המשכיל לכל דבר, נקרא בשם חוכמה, אוקיי? חוכמה זה שני מילים. מישהו יכול להסתכל לי מהם? כתוב בפנים, רק לקרוא. כוח מה? כלומר, מקים את המילה חוכמה, ארבע אותיות, חף וחת, מן והה, נכון? חוכמה. כוח מה? כלומר, השלב הראשון בשכל האדם הוא כפי שמתחיל להסכים. אדם מתחיל ללמוד, הוא מתחיל להתחכם בין הדבר, נכון? נכון כל דבר, אני יודע מה. ולפי זה, לפי ההתקדמות שלו, בעניין הזה, של השכל באופן כללי, כמו שהגדרנו את זה בנקודה הכללית, זה נקרא חוכמה אותיות כוח. מה כלומר? הוא כוח. שאיתו אני מתחיל לעיין. אבל מה אני שואל את עצמי כל הזמן? אני מעיין במשהו. לא במשהו. מה אני שואל את עצמי כל הזמן?
מה המשמעות?
מה המשמעות? מה רוצים? כן? כלומר, אני מחפש את הפרטים. כלומר, כשאני מדבר על הכוח, העיון הכללי, כלומר, יש לי שאלות. מה זה אומר? מה זה מוסבר? כן? אני מחפש פירושים. שאלת מה היא נמצאת אצלי במהות של הראייה הכללית, נכון? אז אני מתחיל לקרוא, כי מה הוא רוצה ממני? מה הוא אומר? איך זה מתבהר? יש המון שאלות. לכן קוראים לצד החוכמה כוח מה. זה כוח שכלי שבעיקרו מתבסס על מילת השאלה מה? כן? מה מדובר פה? השכל עדיין נמצא בעיון כללי. הוא קורא את הנושא, אבל הוא לא יודע מה בדיוק רוצים ממנו. הוא לא מבין עדיין את השכל, מה שהוא לומד, בצורה ברורה. כי מה חסר לו? ההבנה של הפרטים. ממשיך בעל התניא ואומר, הוא כשמוציא כוחו אל הפועל, כשמתבונן בשכלו, להבין, זה מילת המפתח, מה שורש של המילה להבין? בין, בית יותנן, נון, כן? הבנה. דבר לאשורו ולעומקו, מתוך איזה דבר חוכמה המוזכר בשכלו נקרא בינה. כלומר, מתוך כוח העיון הזה שאני שואל שאלות, מה כתוב פה, מה רוצים, מה מתפאר, מה ההבנה, כן? אני מחפש את השלב הבא, את הירידה לפרטים, אני מוציא מן הכוח אל הפועל, את הבנת העניין, עד שאני מבין אותו באופן מפורט, באופן רחב, באופן המלא. כן? זה לכן, זה מובא בזוהר הקדוש, בכמה מקומות, שחוכמה ובינה הם נקראים מעיין ונהר. מי קודם למי? המעיין. המעיין זורם וממנו נעשה נהר. כלומר, החוכמה היא משל למעיין, והנהר משל לבינה. כי מתוך זה שיש לי מעיין, אז הנביעה של המעיין בסוף מרחיבה, מוציאה, והופכת להיות נהר. מה גדול יותר בכמות, נהר או מעיין? לכאורה הנהר, כן? כי הוא מלא. אמנם הוא מקבל את זה ממעיין שזורם בכמות מסוימת, והמים הנאגרים נשפכים אל הנהר, זה בגלל ריבוי הפרטים, בגלל ההבנה, זה הופך להיות יותר ויותר גדול. אז אם כן, המעיין הוא פוטנציאל, הוא הכוח הגלום של הנהר. בסדר? לכן הזוהר הקדוש מכנה את החוכמה מדי פעם בשם מעיין. כן? מעיין חוכמה. יש לי כבר אומרים את הרבי נחמן, לא? רבינו מעיין החוכמה, משהו כזה. כן? הוא כאילו השורש, ממנו יוצא החוכמה. והמים נובעים טיפי טיפי. כולם מכירים, מעיין זורם לאט לאט בקצב שלו. וכנהר, המים באים כמויות. נכון? אז אם כן, כשאני מתייחס אל השכל שלי, כשאני מתייחס אל זה שעכשיו אני לומד משהו, לא משנה במה, לא משנה באיזה עניין, לא משנה מתי, יום, לילה, כן? אני משתמש קודם כל באיזה כוח של החוכמה. חוכמה משמעותה הבנה כללית של הנושא. אני עכשיו הולך ללמוד היסטוריה של עם ישראל מימי הבית השני. מה הנושא הכללי? תקופת בית שני. כן? אבל אני יודע המון פרטים, המון המון פרטים. כן? אידי של עם ישראל, אידי של העמים שהיו מסביב, אידי של בכלל בית המקדש מה היה בו. כלומר, הרבה פרטים. בראייה הראשונית של המושג, ההיסטוריה של עם ישראל בימי הבית השני, אני לא יודע, אני לא מודע. אני מבין שאני הולך לעסוק בתקופה מסוימת, באיזה תחום מסוים, כן? בסדר? עם השאלות שאני שואל, אוקיי, אז מה היה שם? מי היה שם? למה היה שם? וכולי, כלומר, השאלה כל הזמן בחקר שאני עושה, מביא אותי להבנת הפרטים. אז זה הופך להיות מידת הבינה. הבנו? תהייתי? בסדר. לכן אומר הרב, והן הם אב והן המולידות אהבת השם ביראתו ופחדו. כלומר, החוכמה והבינה הם משל. אב והן. כאשר אב והן נמצאים ומזינים זה את זה, מה יש לנו מופלדות? כן? כלומר, המושג חוכמה יש לו כינוי נוסף, אב. למה? כי הוא האב שלפני האם. אמרנו, האב זה החוכמה, הכוח הפוטנציאלי של ההבנה הכללית, והאם היא זאת שמבינה את הפרטים. אז הם ביחד מולידים. אוקיי, השילוב ביניהם. מה יש תולדה כשאני משתמש בחוכמה, כלומר בראייה הכללית של הנושא, וההבנה של הנושא, מה יצא לי? ידיעת הנושא, נכון? בסדר? לא משנה עוד פעם, מה אני לומד? לכן החוכמה והבינה הם משל לאב ואם, כמו שאומר הרב, אב ואם, שעל ידם יש לנו אב ואם, אהבה ויראה, אהבה מצד החוכמה ויראה מצד הבינה. כלומר, כאשר באדם יש ידיעה כללית, וזה מה שקורה להרבה אנשים. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אנחנו מאמינים. אנחנו מסתכלים על כל הפרטים של הבריאה ואנחנו לא מבינים. כלומר, בשכל שלנו אנחנו מבינים בידיעה כללית שהקדוש ברוך הוא אמר והיה עולם. רואים את חוכמתו. זה מביא מה? אהבה גדולה. משום הכרת הטוב, תראה כל זה עשיתי בשבילך. כל זה נעשה בשבילנו, אוקיי? עכשיו, בשלב הבא, אני מתחיל להתבונן בפרטים. כשאני מתבונן בפרטים, מה קורה לי? אני נבהל בהלה חיובית. אני מקבל יראת כבוד על כל הדיוק, איך קודם ברוך הוא ברא כל דבר בהתאמה מוחלטת אין סוף פרטים. הגודל הזה של הפרטים, כשזה מתחבר לידיעה הכללית שבאמת השם ברא את העולם, זה הופך להיות אצלי למשהו שאני מגיב עליו. מגיב עליו מבחינה אמונית, מבחינה נפשית, מבחינה גופנית. כלומר, זה משפיע עליי בשניהם כשמתחברים זה לזה. כלומר, באופן כללי, שלושת חלקי השכל, כלומר, החומה, הבינה והידיעה, הם נקראים אמות, כן? אבל הם מולידים וכו', נכון? אבל צריך לדעת. זה באופן כללי קראנו להם שלוש אמות, על פי ספר יצירה. מה הם שלושת האמות? חוכמה, בינה, דעת. בסדר? אבל, עוד פעם, אם אנחנו נסתפק בזה, אז עכשיו אנחנו עסקנו במה? בצד החוכמה. טוב, מה זה אומר? צריך לשאול שאלות. מה זה אומר? לא, כוח חוכמה. מה זה אומר? זה אומר שבפרטיות של הדברים, באופן פרטי, החוכמה נקראת אב, והבינה נקראת אם. בסדר? אתם זוכרים מה למדנו מקודם במשל בפרק השני של משל האבא שהוא מוליד והאימא מולידה, זה נותן את החלקים הללו בגוף, זה נותן את החלקים הללו בגוף, נכון? אבל הכל בא ממוח האב, כן? מוח זה כוח מה? זה בא בחוכמה, אוקיי? וזה נוצר הבלד. התאים שבאים וגורמים להיריון ולידה, הם באים ממוח האב. מה אתה מצית עליו? ממילא אומר הרב למעשה, מעשה, כי השכל שבנפש המשכילת, כלומר השכל שבנפש שצד השכל כרגע הוא קיים, כשמתבונן ומעמיק מאוד בגדולת השם. אם אנחנו לוקחים את כוח השכל שלנו ובאמת מתבוננים ומעמיקים בלהכיר בידיעה כוללת על ידי החוכמה אל גדולת השם, איך הוא ממלא כל עלמין, כלומר הוא מלא את כל העולמות כולם וסובב כל עלמין, כלומר מסביב להכל הקדוש ברוך הוא מצוי, מה שאנחנו מכנים אור אין סוף שמקיף את הכל וכולה קמא דלחשי וכולם יחסית אליו התברך, לא נחשבים, כן? אדם קולט ומבין את זה, הרי אנחנו מדברים עכשיו על התבוננות. יש שלושה ערוצי התבוננות בגלל השם. אחד, אמר, איך הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם, כל העולמות. הוא מלא, הכל נמצא בכל מקום. הדבר השני, איך הוא סובב את כל העולם, מקיף את הכל. ואיך כולם כלפיו לא נחשבים. אין לשלושת החלקים בהתבוננות, שזה מתוך בה, שאני אומר את המילה התבוננות, באתי להשתמש באיזה כוח של הבינה, הבנת הפרטים. כלומר, מלא כל עלמין, מה הכוונה? חז"ל אומרים לנו, תסתכל על עצמך, תסתכל על הגוף שלך, מכף רגל ועד ראש, כולך, לא יוצא מן הכלל. מה מניע את כל המערכת הזאת? המוח. אבל מה החומר היולי, הרוחני, שמפעיל את כל המערכת? הגוף? הנשמה, נכון? כבר דיברנו על זה. שאם אדם הולך בהצלחה, הולך לעולמו, נשאר הגוף ואין כלום, נכון? כלומר, יש משהו אחר שמניע את כל המערכת. הגוף משמש ככלי שעל ידו מופעל המערכת. אבל מה באמת מפעיל? זה הנשמה. עכשיו תגידו לי, על מנת שהנשמה תפעיל את כל הגוף, איפה היא צריכה להיות? בכל הגוף. כי בי המקום נשמה הנשמה, זה לא יפעל, נכון? כך הקדוש ברוך הוא ממלא את העולם, כדי שהעולם יוכל לפעול, הוא צריך להיות בכל מקום. בכל מקום. כלומר, הקדוש ברוך הוא נשמת החיים של כל הנבראים כולם, כמו שהנשמה ממלאת את הגוף ומחיה את כל אברי הגוף. בסדר? זה פשוט, נכון? ברור? עכשיו, כל אחד מהנבראים, לא משנה מה הוא, מקבל חיות כזו של, נקרא לזה, שהיית הקדוש ברוך הוא בו, כן? לפי הערך שלו, לפי המדרגה שלו, דומם, צומע, חי, מדבר, כן, לפי המעלה שלו, כך יש כוח אלוהי שמחיה לו, בסדר? שמפעיל אותו. עד כאן. אם כן, מה זה אומר? שהוא סובב כל עלמין, הוא נמצא בכל דבר. אז הוא מסובב כל דבר, מה זה מסובב? הוא מסביבו והוא מניע אותו, הוא כל הזמן נמצא לו חיות. כלומר, מתוך זה אנחנו מבינים ש... כשם שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם וסובב את כל העולם, את כל העולמות כולם, והוא לא נמצא רק בפנים, אלא גם מבחוץ. אז אם כן, כל המציאות כולה, מה היא כלפיו? שום דבר, למה? כי אם הוא לא יהיה בתוכם, הוא לא יקיף אותם, מה יהיה איתם? הם לא יהיו. כלומר, היום בדי כך, הוא באמת, כולם לא חשובים ביחס אליו. הבנו את הרעיון? שמה פירוש לא חשובים ביחס אליו? כי בלעדיו אין כלום. זאת אומרת, הוא לא נחשב. בלעדיי אין לו קיום. אין לו קיום, אז אני לא נחשב. בסדר? לכן נמשיך בעתנו ואומר, אבל זה שאנחנו נבין, מתחילים להתבונן בשלושת הערוצים הללו, כלומר, הכרה בגדלות השם, הכרה שהקדוש ברוך הוא ממלא את הכל וסובב את הכל, וכולם אין להם ערך ביחס אליו, אומר הרב, נולדה ומתעוררה מידת יראת הרוממות במוחו ומחשבתו. פה אתה מגיע לשלב של יראה הגדולה מכולם, המעולה מכולם. זה לא יראת פחד כי הוא יכול להניש אותי. זה לא יראת אהבה כהכרת הטוב. יש פה יראה גדולה ביותר, רוממותו של הקדוש ברוך הוא. רק מצד הזה, זה היראה הנולדה ביותר, לירא ולהתבושש מגדולתו יתברך שאין לעשות בתכלית ופחד השם בדיבור. כלומר, ברגע שאני מבין שאני, אני האדם, עכשיו במקרה הזה, לדוגמה, אני האדם, יחסית אליו יתברך, אין לי שום ערך יחסי. זה לא בהשוואה בכלל. אז אני מקבל מורה גדול, לא מפחד, אלא מהגודל הזה. שאם כל זה שאני אין לי ערך יחסית אליו, מה קורה בפועל? הוא נמצא בתוכי, הוא מקיף אותי, הוא דואג שאני אהיה קיים. זה משהו שאמור להביא אותי לרוממות גדולות מאוד. כלומר, היראה הזו, יראת הרוממות, היא נולדת, היא נוצרת, היא באה לידי ביטוי, רק אם האדם משתמש באיזה כלי, לא בחוכמה. כי החוכמה, אומר בעל התניא, זה נקודה כללית, זה תפיסה כוללת, היא בלי ירידה לפרטים. היא באה בעיד הכוח של הבינה, בהתבוננות, בירידה לפרטים. להיות נהר. כי המעיין לא מספיק. המעיין זורם טיפין טיפין. אז אני יודע, כן, יש פה מים. אבל כשאני מסתכל בנהר, אני מבין את העוצמה של המים. ומילה, אדם צריך לבוא לידי בושה גדולה, יראת הבושה. זה כמו שאנחנו באים ונעמדים לפני צדיקים. אתה בא, עומד לבין צדיק, כשאתה יודע שהוא צדיק, הוא רך עליו שהוא צדיק, ואתה בא לקבל ברכה, אתה מרגיש כזה... לא נעים להתקרב, אבל איך זה... בואי נעם. ואין, כל גדולתו הוא בן אדם. אתה מרגיש לא נעים. אתה מרגיש בושה. כן? אתה מרגיש בושה. היו אנשים שסיפרו עליהם שהם קוראים במצח, אז היו באים אלה אנשים עם כובע קסקט כזה, עם כובע שלא יראו להם את המתח. לא נעים, אתה מתבייש. לכן, זו דוגמה, איך אנחנו אמורים כאילו יכול להתבייש בפני קודשא בריך הוא, זה הרבה יותר. אבל הדוגמאות הן אנושיות מהחיים. ממילא, זה נקרא יראת כבוד כלפי הצדיק, זה יראת הרוממות. לכן יש בה גם בושה. יראת הרוממות חייבת להיות בבעל התניא מעורבת בבושה. בלי שיהיה לנו בושה, לא תהיה יראת הרוממות. כי עד אני שווה ערך. אבל אם אני אבייש במה שאני, כי באמת מצד העניין אני צריך להשתן מה לבייש, אני לא כזה מושלם, כן? אז אני צריך להתבייש. אם אני אבייש ואני עומד מולו, יש לי יראה גדולה מצד הרוממות שלי. גם פה יש שני צירים בקנייה של יראת הרוממות. חוץ ממה שאמרנו, שיש לנו שכל וכוח של החוכמה שמבין את הראייה הכללית וכוח של הבינה שיורד לפרטים ועד יש לי ידיעה, כן? וזה כבר התולדה של שניהם. הרי יש עוד דבר, תראו. מאיפה לדעתכם מגיע המקור ליראה? למה שאני יראה? כתוב לא, אל תראה יעקב. למה אני יראה? מה משהו מביא אותי ליראה? מה מביא אותי ליראה? מה?
הבנה?
אתה בטוח? שמענו
לך.
מה מביא אותי ליראה מאיזה דבר? ידיעה כללית ששם זה מסוכן, נכון? אז אני מפחד. עכשיו, אם אני יודע את הפרטים, אז או שאני יראה פחות, כי אני מבין שלא כל כך תראה ליראה, או שזה מביא אותי ליראה גדולה יותר, כי אוי ואבוי, זה מה שיש שם, כן? ומה למה? זה ההתחלה של התעוררות ליראה הגדולה הזו, ליראת הרוממות, היא צריכה לבוא מאיפה? מצד הידיעה הכללית. אני יודע שזה... שם זה נפחים, אוקיי? זה הכללית. אז זה בא מצד המוח, מצד השכל. השכל, אמרנו, החוכמה, זו הידיעה הכללית, נקודה כללית בלשון בעל התניא, כן? ואם כן, זה ההתחלה. מתוך זה בא האדם ומתחיל לפחד, פה פחד. הוא מתבונן, יורד לפרטים, ואז הוא מבין. אז אם כן, איפה בא הפחד משם? זה במוח או במקום אחר? בלב, הלב. הלב הוא המרגיש. כלומר, זה יורד מהמוח, מן השכל, בראייה הכללית, אל הלב, שזו ההבנה של מה זה אומר. כי שאלת המה, אמרנו, זה בשכל, נכון? אגב, מתוך ידיעת השאלות ופתרונם, זה בא להבנה. ועל הבנה, אז בלב אתה מרגיש פחד השם. לכן איך אנחנו אומרים, ואהבת את השם אלוהיך בכל לך, בכל נפשך, בכל מודך. כלומר, זה בא, צריך לבוא מן הלב. פחד השם והדר גאונו. בסדר? אם כן, אחרי זה אני מגיע לאהבת השם. כלומר, יש לנו יראה, יש לנו אחר כך אהבה. בסדר? ככה זה הסדר, אנחנו מבוננים לפי מה שבדיבור התניא. לכן הוא אומר, ושוב, התלהב ליבו, באהבה עזה כרשפש. כי הלב כבר מבין, הלב כבר מרגיש את אהבת השם. בחשיקה, כלומר בחשת, בחפצה, בחפץ, בתשוקה, בנפש שוקקה לגדולת אין סוף ברוך הוא. איפה זה? והיא מה שאנחנו מכנים עד כלות הנפש. מה זה כלות הנפש? לא אדם מת. אלא הוא כל כך רוצה את זה שאפילו הוא מוכן למסור את השם. את כל כוחות הנפש. זה מה שנאמר בפסוק, נחשפה וגם קלטה נפשי וכו'. כתיב צמאה נפשי לאלוהים, כתיב צמאה לך נפשי. אנחנו אומרים פה כל הזמן על, שימו לב, נפש, נפש, נפש. אנחנו אומרים עכשיו על נפש, שלום נפש, האלוקית. בשביל בעתניה ואומר בעצימאון, הוא ביסוד האש שבנפש האלוקית. עצמה. להכיר את השם, לאור אותו, לראה ממנו, בא מצד האש שבנפש האלוקית. כי אמרנו שיש ארבע יסודות בכל דבר. האלף מייצגת את האש בארבע יסודות. כמו שכתבו הטבעיים, וכתבו בעץ חיים, שיסוד האש הוא בלב. לכן הלב אוהב, הלב חם. אני נגיד שמישהו, שבלב מה שאומרים, כן, יש לו לב חם. ומקור המים והלכות, המעיין, איפה זה? מה זה המעיין? חוכמה, כלומר הוא צריך במוח. כמו שכתוב בעץ חיים, שער ג' שהוא בחינת חוכמה, שנקראת מים שבנפש האלוהית. כלומר הטבע של הלב הוא להיות חם, אש. לכן שמה מרגישים את הצמאון להשם. ההרגשה לקרבת אלוהים באה מן הלב, לא מן השכל. הלב. הרגשה הזו שבנפש האלוקית, כן, באה מן הלב. כן.
כמו צריך להבין כאילו...
את המהלך מה קורה לנו.
כאילו אם אני אסרוק, אם אני כאילו...
כן, אמור להגיד.
כן.
אבל אם אתה גם יודע איזה איברים להפעיל, זה יותר קל. כן? והמוח, מה הטבע של המוח? מים. קר. כן? מים זה דבר קר. והוא מיקומו של השכל, של תכונתו קריאות. מה זה קריאות? הכל לאט לאט, מתון, כן, אין זמן. כמו המעיין, מוציא את המים מעט מעט, כן, נכון? עכשיו, עם זה עכשיו מה אנחנו מבינים? שבארנו, מה פירוש יראה ואהבה? יראה ואהבה באות מאיפה? מן השכל. כלומר, אני חוקר בנקודה הכללית, אני יורד לפרטים שזה הבינה, שאתה עדיין תוך המוח, ואז פתאום יש לי נהר, כן? זה הלב. ושאר המידות כולה, כלומר, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות, שאר המידות כולה ממנפי היראה והאהבה בתולדותיהן, כמו שכתוב במקום אחר. כלומר, למעשה עיקר המידות, שורש המידות מהן? יראה ואהבה, חוכמה ובינה, אב ואל, כן? כל השאר זה תולדות, הם כמו ענפים שיוצאים מן העץ, מן השורש. בסדר? הבנו? כלומר, מעשה עד כאן, הבעל התניא מסביר את חלקי השכל. חלקי החוכמה, חלקי הבינה, לכן עכשיו הוא בא ומבאר את החלק השלישי. כי אמרנו שלוש אמות, חוכמה, בעם, בינה, בעם. מה נשאר?
דעת.
מה זה דעת? אומר הרב, הדעת הוא בלשון והאדם ידע את חווה. דעת, אומר בעל התניא, הוא לשון התקשרות והתחברות, שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד. והתקע מחשבתו בחוזק בגדולת אין סוף ברוך הוא ולא מסיר דעתו. כלומר, גם אחרי שאמרנו שיש לנו את הנקודה הכללית, כלומר ידיעה כוללת, שהיא החוכמה והבנת הפרטים שהיא הבינה, עדיין צריך את הדעת. כלומר, שהאדם יהיה מרוכז, ממוקד, והתקשר והתחבר עם השכל שהוא מבין. ואז מתחיל השכל להשפיע על האדם. כלומר, אם אנחנו לא יודעים, הכל נשאר בגדר וירטואלי. זה לא יורד למטה. לכן הדעת היא גם כן מהשלוש עמות. למה? כי בשביל הולדת המידות אחר כך, צריך דעת. הנה מה שאומר הבעל התניא. כי אף מי שהוא חכם ונבון בגדולת אין סוף ברוך, והנה לא יקשר דעתו ויתקר מחשבתו בחוזק ובהתמדה, לא יוליד בנפשו יראה ואהבה אמיתית, כי עם דמיונות שם. איי איי איי, כמה אני מכיר כאלה שמרזו. אומר הרב, כאשר יש לאדם חוכמה ובינה, הוא מתעורר ביראה ואהבה. אבל היראה והאהבה הזו הם לא אמיתיים. למה? משום שהם לא עברו דרך הדעת. הם לא התחברו. הם לא הפכו להיות יחידה אחת. אלא יש יראה מצד החוכמה ואהבה מצד הבינה, אבל הם לא מחוברים יחד. ממילא זה דמיוני. זה לא אמיתי, זו אהבה לא אמיתית, יראה לא אמיתית. אם כן, מה עושים? איך הפתרון? אומר בעל התניא, ועל כן הדעת הוא קיום המידות וחילותם. כלומר, אף על פי שהוא השלישי, כן? הרי מה הוא? הוא המחיה את כולם. הוא עיקר החיות של החוכמה והבינה, כי בלי שהכל יבוא ויתמקד ויתרכז בדעת והידיעה, אין לזה שום ביטוי אמיתי. והוא כולל חסד וגבורה. חסד, מה פירוש? אהבה וענפיה, נכון? כל מה שמשתלשל. וגבורה זה מידת היראה, כל מה שמשתלשל ממנו. בסדר? ממילא אנחנו מבינים כאן שלמרות שיכולים להיוולד, כלומר להשתלשל מידות, כוחות, גם מהחוכמה והבינה, אבל אין להם קיום, אין להם חיות, כלומר החיות עברה רק על ידי הדעת. זה מה שאנחנו אומרים בספרים ובחסידות, שהדעת כוללת בתוכה חסד, כלומר מצד החוכמה, וגבורה מצד הבינה. למה? כי שאחר כך אנחנו נפגשים במה? במידת החסד האמיתית, במידת הגבורה האמיתית, בספירות, בכוחות. כלומר, הכוונה לא רק לחסד בגבורה, אלא ככה כל שאר המידות. חסד, גבורה, תפארת, בנצח, ועוד יסוד ומלכות, כל זה קיים באופן אמיתי רק בשבע מידות התחתונות, במידות העליונות זה דמיון. זה לא אמת. היינו, זה לא יורד מן הידיעה אל הפרטים, אל המעשה, לכוחות שמעבר לשלוש הרמות, אז אין תולנות. אין. נשארים עוף, גוזל. אני אומר לך שאתה עף ואתה גג גוזל. אתה בכלל לא בעניין. אתה חי בדמיון שאתה עוף, בעל כנפיים. גוזל. אתה מבין את השם. אוקיי, הבנו? עד כאן, שאלות יש? טוב, אז גם נהיה. שאלות כולם יום.